בעזרת השם, בעניין המצווה המרכזית של ראש השנה, שהיא תקיעת תשובה. נקרא קודם בלי נדר, מה כתוב בחמישה חומשי תורה בעניין זה. הפעם הראשונה שמזכר ראש השנה בתורה, זה בחומש ויקרא בפרשת אמור. יש שם את פרשת המועדות, ושם כתוב כך. בפרק כ"ג, פסוקים, כ"ג, כ"ד וכ"ה. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, בחודש השביעי, באחד לחודש, יהיה לכם שבתון, זיכרון תרועה מקרא קודש. כל מלאכת עבודה לא תעשו, והקרבתם אישה לאדוני. כתוב כאן שיש חג בחודש השביעי, באחד לחודש. מה זה החודש השביעי? כתוב בתורה בחומש שמות בפרשת בו, לחודש ניסן, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. אומרת הגמרא במסכת ראש השנה פרק ראשון, שכל מקום שכתוב בתורה, מספר של חודש, שמתחילים לספור מחודש ניסן. אז אם סופרים שבע מניסן, ניסן, יר, סיוון, תמוז, אב, אלול, תשרי, החודש השביעי זה חודש תשרי. ואחד לחודש, מהיום הראשון. אז זה א' תשרי זה ראש השנה. אנחנו עושים כאן באיזה סיבות שתי ימים ראש השנה, היום הראשון הוא מדאורייתא, והיום השני מתקנת חכמים. גם תקנת חכמים, אנחנו צריכים לשמור את זה, התורה מחייבת אותנו, דעת הרמב"ם שכל מצווה מדרבנן, יש חיוב דאורייתא לקיים אותה, זה שכתוב בתורה בפרשת שופטים, בחומש דברים פרשת שופטים. כתוב, בפרק י"ז פסוק י"א, על פי התורה של ירוחה, ועל משפט אשר אמרו לך תעשה, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. מבואר בגמרא במסכת ברכות דף י"ט עמוד ב', במסכת שבת דף כ"ג עמוד א', שזה הולך על תקנות חכמים, אז לכן דעת רמב"ם שכל מישהו יוחס וחלילה עובר על דברי, על תקנת חכמים, עובר על איסור דאורייתא, מתרי"ג מצוות שכתוב לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. לדעת הרמב"ן בחלק מהתקנות עוברים את זה, בחלק לא, אבל גם בחלק שלו, לדעת הרמב"ן עוברים על איסור דאורייתא מהלכה למשה מסיני. יש לו שלא מפורשים בחומש, הלכה למשה מסיני גם כן של חומר כאיסור דאורייתא, יש הלכה למשה מסיני שחייבים לשמוע דברים. אז יום ראשון הוא דאורייתא, ויום שני הוא מדרבנן. כתוב לנו כאן מה צריך לעשות ביום הזה. דבר ראשון זה שבתון, זאת אומרת אסור לעשות במלאכות, מה שאסור לעשות ביום טוב. זיכרון תרועה מקרא קודש. זיכרון תרועה, הכוונה לתחיית שופר. מקום שני שזה כתוב, בחומש במדבר בפרשת פנחס, בפרק כ"ח כך כתוב, ובחודש השביעי באחד לחודש מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, יום תרועה יהיה לכם. ואז כתוב גם את הקורבנות שצריך להקריב בראש השנה, ועשיתם עולה לריח ניחוח לאדוני, פר בן בקר אחד, עיל אחד, כבשים בני שנה שבעה תמימים, ומנחתם סולת גמולה ושמן וכו'. אז כתוב פה, יום תרועה יהיה לכם. אז פעם אחת כתוב לנו זיכרון תרועה, שבתון זיכרון תרועה, מקרא קודש, בפרשת תבור, פעם שנייה כתוב לנו, בפרשת פנחס, יום תרועה יהיה לכם. הגמרא במסכת ראש השנה, בפרק רביעי, דף ל"ג ל"ד, אומרת שיש עוד פסוק שקשור לכאן. אגם שבפשט הפשוט של הפסוק מדבר על עניין אחר, הוא בחומש ויקרא פרשת בהר, קרוב לתחילת הפרשה, בפרק כ"ה, כתוב מצוות היובל, אחת לחמשים שנה היו עושים יובל בזמן שהבית המקדש קיים, כיום לא נוהגת מצוות היובל מכמה סיבות. כיום לא נוהגת מצוות היובל כיוון שאין רוב עם ישראל על אדמתם. אז כתוב, כך, וספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים שבע פעמים, והיו לך ימי שבע שבתות לשנים, מתי שבע רבי שנים, אוהב לדעות פרשת בהר, והקפה פסוקים חצצת. וספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים שבע פעמים, והיו לך ימי שבע שבתות לשנים, תשע וארבעים שנה, ועברת שופר תרועה בחודש השביעי, בעשור לחודש, ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארציכם. יש מצווה מן התורה לתקוע בשופר ביום הכיפורים של יובל. לא כל שנה, אלא ביובל, בזמן שיובל נוהג, אחת לחמישים שנה, היו תוקעים בשופר, בעשירי לחודש תשרי, שהוא יום הכיפורים ביובל. אנחנו יודעים שבבית הכנסת תוקעים בשופר במוצאי יום הכיפורים וסיום תפילת נעילה לפני תפילת ערבית. התקיעה הזאת לא מפורשת בגמרא, היא מנהג. יש אומרים שהמנהג הזה זה זכר לתקיעה שהיו תוקעים ביובל אחת ל-50 שנה. יש סוברים שלא זה אדם, אלא סיבה אחרת, כי הם אומרים זה אדם, אז הם צריכים לתקוע רק פעם ב-50 שנה, לא, לא כל פעם, אבל זה בעוד דבר שונה. את התקיעה הזאת אנחנו עושים במוצאי כיפור, אחרי שסיימנו תפילת נעילה, לא ביום כיפור עצמו. ואילו ביובל, היו תוקעים ביום הכיפורים עצמו, דווקא ביום. אומר את הגמרא, כמה תקיעות אנחנו צריכים לתקוע בשופר בראש השנה? יש איזו סוגיה בפרק רביעי של ראש השנה, ומסכם את הסוגיה הרמב"ן בהלכות שופר, הוא כותב כך, 9 תקיעות חייבים מדאורייתא לשמוע בראש השנה, והם תקיעה, תרועה, תקיעה, ושוב תקיעה, תרועה, תקיעה, ושוב תקיעה, תרועה, תקיעה. זה 9 קולות שצריך לשמוע בראש השנה. מאיפה למדו את זה? את זה שצריך לשמוע ג' פעמים תרועה, אומרת הגמרא למדו, וזה שכתוב פעמיים בראש השנה את המילה תרועה, אחד בפרשת אמור שכתוב זכרון תרועה, ואחד בפרשת פנחס שכתוב יום תרועה, זה פעמיים. ויש עוד פעם נוספת שכתוב בפרשת בהר לגבי יום הכיפור של יובל, ולומדים בגזרה שווה, יש ג' מיתות שהתרועה נדרשת בהם, יש רבים שלא יודעים לומר את זה, לפני, בתחילת תפילת שחרית, לפני הודו, אומרים רבי ישמעאל אומר, מפי מידות התורה נדרשת מכאן בחומר, מגזרה שווה וכו' וכו'. אז מה גזרה שווה זה שאם כתוב בעניין אחד איזה מילה מסוימת, ובעניין אחר כתוב את המילה, וקיבלו חכמים ממשה מסיני לדרוש את המילים האלו, אז משווים את זה לזה. בפסוק שקראנו, בפסוקים שקראנו על ראש השנה כתוב בחודש השביעי באחד החודש. לפסוק שקרא פרשת בהר על יובל כתוב בחודש השביעי בעשור לחודש, אז בשניהם כתוב את המילים בחודש השביעי, אז למדו גזירה שווה ליתנת של האמור בזה וזה, ולכן כאילו כתוב ג' פעמים את המילה תרועה בראש השנה, אז לכן צריך לשמוע ג' תרועות. עכשיו, לפני כל תרועה צריך לתקוע תקיעה, ואחרי כל תרועה צריך לתקוע תקיעה. תקיעה זה קול פשוט בו, תרועה זה קולות קצרים, טו-טו-טו-טו-טו-טו. אז לפני כל תרועה צריך לעשות תקיעה, ואחרי התקיעה. מאיפה למדו את זה? כי בפסוק שבפרשת בהר לעניין יום הכיפורים שיובל כתוב, והעברת שופר תרועה בחודש השביעי. אז כתוב לפני המילים שופר תרועה את המילה והעברת, והעברת זה קול פשוט. ואחרי זה כתוב, ועברת שופר תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש ביום הכיפורים, תעבירו שופר תרועה. אז אחרי המילים שופר התרועה כתוב תעבירו, אז שוב פעם כל פשוט, אז מכאן למדו שכל התרועה צריכה פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה. ואף על פי שזה כתוב רק ביום הכיפורים של יובל ולא בראש שנה, אבל בגזירה שווה בחודש השביעי, בחודש השביעי, לומדים מזה לזה. ועוד דבר לומדים משם לראש השנה, במה תוקעים את התרועה? יש לנו בפרשת בעלותך, בחומש במדבר, מצווה של חצוצרות, פה אנחנו תוקעים בשופר, מי אומר את זה? בפרשת בעלותך כתוב, פרק י' וידבר אדוני אל משה לאמור, עשה לך שתי חצוצרות כסף, מקשה תעשה אותם, והיו לך למקרא העדה ולמסע את המחנות, ותקובן ונועדו עליך כל העדה על פתח אוהל מועד, ואם באחת נתקוב נועדו עליך נשים ראשי אלפי ישראל, וכשאתם תרועה ונשאו המחנות נכונים קדמה, וכשאתם תרועה שנית ונשאו המחנות נכונים תמען התרועה יתקעו למסעם, ובהקיל את הקהל תתקעו ולא תריעו. אנחנו רואים שיש פה עניין של תקיעה בחצוצרות, תקיעה ותרועה, אז כתוב בני אהרון הכהנים יתקעו בחצוצרות, והיו לכם חוקה תונה לדורותיכם, וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצער הסורר אתכם, בעריותם בחצוצרות נזכרתם, לפני אדוני אלוהיכם ונושעתם אויביכם. יש עניין של מצווה של תקיעה בחצוצרות, בכמה וכמה עניינים, ויש בזה גם תקיעה וגם תרועה, אז מי אומר שבראש השנה כשכתוב זיכרון תרועה ויום תרועה, הכוונה בשופר, שזה, לוקחים את זה, חותכים מהראש של העין, אולי בחצוצרה מכסף, כמו בפרשת בעלותך. אז אומרת הגמרא שלמדו את זה, זה שביום הכיפורים של יובל כתוב בפירוש בפסוק, בפרשת בהר, פרק כ"ה, פסוק ט', והעברת שופר תרועה בחודש השביעי, בעשור לחודש ביום הכיפורים, תעבירו שופר בכל ארצכם. זה מפורש בפסוק שזה בשופר. אבל מי אומר על ראש השנה? אז זה מהגזרה שבה שבחודש השביעי, בחודש השביעי. אז יוצא שהרבה הרבה מההלכות של תקיעת שופר בראש השנה, שורשם לקוח מגזרה שווה בחודש השביעי מיום הכיפורים של יובל. גם זה שזה לא רק שתי תרועות, אלא ג' תרועות, וגם זה שצריך תקיעה לפניה ותקיעה לאחריה לכל תרועה. אם לא היה לנו תגזרה שווה מיובל, אז היה צריך לתקוע בראש רק שתי תרועות, טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו, אחד, עוד פעם, טו-טו-טו-טו-טו, פעם שנייה וזהו. לא היה לנו ג' תרועות, ולא היה לנו פשוטה לפניה ולאחריה. אז זה תרועה ותקיעות, שבע מתוך התשע, אנחנו לומדים בגזרה שווה מהיובל, מיום הכיפור של יובל. וגם זה, שזה בשופר ולא בחצוצרה, אנחנו גם כן לומדים את זה מיום הכיפורים של יובל. למה התורה עשתה את זה בצורה כזאת? למה שלא יהיה כתוב בראש השנה, על ראש השנה? למה צריך להגיע? למה צריך להגיע ללמוד את זה במקום אחר? אז יש מפרשים שהעניין הוא כך. ראש השנה זה יום של דין. ומי יכול לעמוד בפני דין של בית דין של מעלה? זה לא דבר פשוט. כמה פחד, כמה מפחיד הדין של בית דין של מעלה. יש תפילה שנמצאת בנוסח אשכנז, גם אצל החסידים מאוד מפורסמת, נקראת מתנה תוקף. אצל הספרדים, לא כל הקהילות נוהגים להגיד את זה. אצל האשכנזים זה חלק מרכזי מאוד בתפילות של ראש השנה ויום הכיפורים. אומרים את זה בחזרת השעת של מוסף. נראה אולי לקרוא בלי נדר חלק מזה. התפילה הזאת מיוחסת לרבי אמנון ממגנצה, יש בספר זרוע אחד מהקבלים, סיפור מעניין מאוד איך נוסדה התפילה הזאת, אולי בהמשך נדבר על זה בלי נדר, נתן לקרוא קצת בלי נדר בתפילה הזאת, כך כתוב בה. ונתנה תוקף קדושת היום, דיינו זה הולך על קדושת היום של ראש השנה ושל יום הכיפורים, כי הוא נורא והיום, ובו תנשא מלכותיך ויקון בחסד כיסאיך. ותשב עליו באמת, אמת כי אתה הוא דיין, הוא מוכיח ויודע ועד, וחותב וחותם וסופר ומונה, ותזכור כל הנשכחות, שאנחנו יודע הכל, לא צריך לעשות איזה חקירות ולהתווכח עם הנחקר, ותפתח את ספר הזיכרונות, ומעליו יקרא, וחותם יד כל אדם בו, כל אדם חותם למעלה שהכל נכון, אין הכחשות, הכל ברור. בשמיים תמונה של זה, הכל מוסרט, הכל מתועד, פחד אימים, והרבה יותר מאשר הסרטן של העולם הזה, שגם את הכוונות, גם את המחשבות מראים. אם אחד בא לחבר שלו, מחפש איך לדפוק אותו, לסדר אותו, מציע לו איזו עסקה, הוא אומר לו, אני רוצה לעזור לך, אז היא עסקה הכי מרוויחה, הוא יודע שפה הוא מפיל אותו בפח, וכשהוא נפל פח, הוא אומר, אוי, ממש בוכה, עושה את עצמו בוכה, אוי, איך קרה, איך דקי קרה, אוי, 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 מה אני יכול לעזור לך, הוא הפסיד לו מיליון דולר, תשמע לפחות, אין לי מיליון לתת לך, לפחות 50 אלף אני אעזור לך, והוא לא יודע שהוא בכוונה עשה לו את הכל. אבל שמה, גם הכוונות, הכל גלוי וצפוי, הכל ראוי, את הכל רואים, נורא והיום, פחד אימים, כל המעשים, הדיבורים, הכוונות, המחשבות, הרצונות, אם אדם נכשל בעבירה, רואים בדיוק בכמה חשק רחמנא ליצלן אפילו נכשל, זה השם ישמור. איזה בושה, נורא והיום. יש רק עצה אחת, לחזור בתשובה, אבל חזק חזק, עד שימחק הכל, אוי, כמה צריך לבכות, עד שימחק הכל. אוי, אבל גם מה שיש לשמוח, שגם המצוות הכל, כל מצווה הכי קטנה שעושים פה בעולם הזה, הכל מתועד שם. שמעתי פעמים רבות מאבא שלי, בשם הרב שח, שהיה ראש ישיבת פורוביץ', חבר ספרי אבי עזרי. מה שהוא קרא כמדומן בעצמו, בפנקס של הקהילה בווילנה, לפני השואה הייתה קהילה מפוארת מאוד בווילנה, אחת הקהילות היהודיות הגדולות ביותר. והיה שם פנקס בהרבה שנים, שכתבו שם כל מיני דברים מאוד מעניינים שקרו במהלך הדורות. אז היה שם סיפור כזה. אשתו של הגר"א מווילנה, יחד עם עוד חברה שלה, היו שתיהן צדיקות גדולות מאוד, והראשון מה שהתמסרה עבור הלימוד של הגר"א מווילנה, ועוד הרבה שכחת הילדים, היו צדיקים גדולים, ובין המצוות שלה הייתה גם, עושה הרבה תעניות, הרבה דברים, אבל גם הייתה אוספת כספים מהשירות ומחלקת לעניות. והיה לה חברה שיחד איתה הייתה הולכת לאסוף את הכספים ולחלק אותם. אז הם עשו ביניהם הסכם, שמי שתיפטר מהעולם קודם, תבוא בחלום לחברה שלה ותספר לה איך הולך הדברים בבתים של מעלה. אז החברה של אשת הגר"א נפטרה קודם, והיא באה בחלום לאשת הגר"א ואמרה לה, אין לי רשות לגלות לך מה הולך למעלה. גם בכלל מאוד קשה להבין מה הולך למעלה, זה במושגים לגב ולגב אחרים פה. אבל פרט אחד אני אגיד לך, איך על כל פרט הכי קטן, הכל בא לחשבון. והיא סיפרה לפרט לטובה, לא לרעה. מה היא סיפרה לה? זוכרת שביום פלוני, אנחנו יחד לאסוף כסף, הכל הדרך, אנחנו יחד, דפקנו יחד בדלתות, לקחנו את הכסף, חילקנו הכל יחד, הכל רשום, לשתנו אותו דבר, חצי חצי במצווה. אבל היה דבר אחד, שבאמצע כשהלכנו בדרך, אחת משתיהם הצביעה, נתרואה יש שם עשירה, הולכת ברחוב, אותה היינו לא עוד בבית, היא לא הייתה, נלך אליה עכשיו, נבקש לכסף. אז הלכנו יחד. אז פה כבר לא רשום חצי חצי ביחד. אז איך שהלכנו ודיברנו ולקחנו וחילקנו, זה כזה שנתה, הכל חצי חצי. אבל זו שהצביעה ואמרה, הנה, שמה. אז רשום לה עוד מצווה, שהיא הצביעה, זה עוד משהו של השנייה לא היה. ככה כל פרט, הכי הכי קטן, הכל רשום בחשבון. ובשופר גדול יתקע, וכל דממה דקה ישמע, ומלאכים יחפזו, אפילו המלאכים, בפחד נוראי מיום הדין, וחיל ורעדה יוחזו את המלאכים, כי מלאכים מפחדים מה אנחנו, כמה אנחנו צריכים לפחד. ויאמרו הנה יום הדין, לפקוד על צבא מרום בדין, כי לא יזכו בעיניך בדין, אפילו צבא מרום המלאכים, שהם כל הזמן משתדלים לעשות רצון השם, בעוצמות שאנחנו בכלל לא יכולים להבין. כשעם ישראל זכו לפני מתן תורה להגיד נעשה ונשמע, יצאה בת קול ואמרה, כך הוא ספר את הגמרא מסכת שבת, שיצאה בת קול ואמרה, מי גילה רז זה לבוני שמלאכי השרת משתמשים בו, הם כל הזמן ככה נעשה להגיד נעשה ונשמע. וכל באי עולם יעבו לפניך כבני מארון. כבקרת רואה דרור, מעביר צונו תחת שבטו, כמו שהרואה סופר את הצון, אחד אחד, כן תעביר ותספור ותמנה ותפקוד, נפש כל חי, ותחתוך קצבה לכל בריאותיך, ותכתוב את גזר דינם. בראש השנה יכתבו, וביום צום כיפור יחתמו, כמה יעברו, וכמה ייפרעו, מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו ומי לא בקיצו, מי במים ומי באש, מי בחרב ומי בחיה, מי ברב ומי בצבא, מי ברש ומי במגפה, מי בחניקה ומי בסקילה, מי ינוח ומי ינוע, מי ישקט ומי יתערף, מי ישלב ומי יתייסר, מי יעני ומי יאשר, מי ישפל ומי ירום. היו תשובה, היו תפילה, וצדקה בעבירי,
כי כשמך כן תהילתך, קשה לכעוס, תרח לי את זאת, כי לא תחפוץ במות המת, כי משובו מדרכו וחיה. אוי, כי לא תחפוץ במות המת, כי משובו מדרכו וחיה. ועד יום מותו תחכה לו, אם ישוב מיד תקבלו. האמת כי אתה הוא יוצרם, ואתה יודע יוצרם, כי הם בשר ודם. אדם יסודו מאפר וסופו לאפר. אוי, בנפשו יביא לחמו משול כחרס הנשבר, כחציר יבש וכציף נובל, כצל עובר וכענק קלה, וכרוח נושבת וכאבק פורח, וכאבק פורח, וכך הלום יעוף. ואתה הוא מלך, כל חי וקיים, אין קצבה לשנותיך ואין כס לאורך ימיך, ואין לשער בקרבות כמודיך, ואין לפרש אל לא צפיך. איי, 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 שמך נאה לך, ואתה נאה לשמך, ושמנו קראת בשמך, עשה למען שמך. אוי, מקדש את שמך, מקדיש את שמך, בעבור כבוד שמך, נערץ והנקדש, בסוד שיח שרף וקודש, המקדישים שמך בקודש, דרי מעלה, אם דרי מטה. נראה עכשיו בלי נדר, בספר אור זרוע, אור זרוע היה מגדולי הראשונים, קראו לו רבי יצחק מווינה, אז הצהל, הוא היה גר בעיר וינה, הוא היה לפני בערך 800 שנה, והוא כותב סיפור פלאי, איך התחברה התפילה המרגשת הזאת. חיבר אותה רבי אמנון ממגנצה, אז הצהל. מתי הוא חיבר את זה? אז נראה בלי נדר מה כתוב באור זרוע. הרוזרוע בסוף הלכות ראש השנה, סימן ריש אייבב. במהדרו החדשה זה בקרח א', עמוד שין מבית. כותב, מצאתי מכתב ידו של הרב רב אפרים מבונה, בר יעקב, הצדיק גדול, שכתב הרבה תולדות של עם ישראל. יש ספר שהוא חיבר בשם ספר זכירה, אוי איזה סיפור שהוא מספר שם, איך אנשים מסרו נפשם על קידוש השם בזמן הגזירות. באותו הדור, צרפת ובגרמניה, איזה גזרות שהיה, ואיך אנשים יכלו להציל את החיים שלהם, רק חס וחלילה לקבל על עצמם את הדת האחרת, יכלו להיות שם שרים גדולים, דוכסים גדולים, והם הלכו ואז נהרגו משפחות שלמות, רק בשביל לשמור על היהדות. אז הוא רב אפרים מבונה בר יעקב, כתב שרב אמנון ממגנצה יסד את התפילה הזאת נתנה תוקף, על מקרה רע שקרה אצלו. מה הסיפור? מעשה ברבי אמנון ממגנצה, שהגדול הדור, ועשיר ומיוחס, ויפה תואר ויפה מראה, והחלו השרים וההגמון, ההגמון זה השליט במקום, לבקש ממנו שיהפך לטעותם, זאת אומרת שיתנצר רחמנא ליצלן. השנאה של הנוצרים ליהודים, מאוד רבים, כל השואה, כל הנאצים, זה סניף של הנצרות. ולמה כל כך מפריע להם היהדות? כי ליהדות יש דבר שלא היה אותו לשום דת אחרת, שזה הבסיס של היהדות, מתן תורה, התגלות האלוקית לפני מיליוני אנשים. זה לא דבר שאפשר להמציא אותו. אם אחד יבוא ימציא, תשמע, אתמול היה התגלות לפני מיליוני, איפה המיליוני, תביא אותם. לא, אי אפשר להמציא כזה דבר. זה כתוב בתורה, זה היה בפני 600 אלף איש גברים, מלבד נשים, זה מספר אותו מספר, מיליון ו-200 אלף, וכתוב זה מגיל 20 ומעלה 600 אלף, אז נוסיף את הילדים והילדות, עברנו את השתי מיליון. אז דתות אחרות, אין להם את זה. אבל אחרו שתי דתות, המצאות והאסלאם, וידעו, אם אין להם את זה, אז הם כלום. אז הם המציאו כאילו, הם ההתחלה כמו שעם ישראל אומרים, ואחר כך עושים איזה זיופים מצחיקים, ממש הכי מצחיקים שבעולם, להגיד איך זה עבר אליהם. כל מי שיודע איך הם אומרים את זה, איך זה עובר אליהם, כשהייתי ילד, היה ספר של בדיחות בשם קופיקו בטיבט, זה פחות מצחיק מהשניות שלהם. על כל פנים, אז זה גרם את ההריגות, השנאה, הקנאה שלהם, כי כל עוד שהיהדות האורגינלית קיימת, אין לך הוכחה יותר גדולה מזה, שהנצרות והאסלאם, לכל קשקוש אחד גדול. אז לכן, השנאה שלהם, על כל פנים, אז הם, היה קשה להם שיש אדם כזה חשוב, וכזה, כולם רוצים בקרבתו, כמו רבי אמנון ומגנצה, ולכן, הם לחצו עליו, שילך לדת שלהם. והוא לא הסכים, ואימה אין לשמוע להם, כמובן הוא לא הסכים, כי להחליף את הדת, זה אחד מהברות שבייארג ועל יעבור. פעם אחת נסעתי עם נהג מונית, ודיברתי איתו, דברי קירוב לשמירת המצוות, אני אומר, תשמע, אני לא יכול לקום, אני לקחתי, אני נזהר במה שזה בייארג ועל יעבור. אז הוא אמר לי, הוא נזהר רק במה שהיא בייארג ועל יעבור. אמרתי לו, אתה יודע, זה עבוד בייארג ועל יעבור? אמר לי, כן, עבודה זרה, גילוי הרעות, זה שפיכות דמים. אמרתי לו, ואת זה אתה נזהר? הוא אומר, בטח. אמרתי לו, אז תדע, כתובה, מסכים, וכך פוסק, כך בצרם בהרבה מקומות, שגם איסור נידה, זה מכלל ההלכות שהם נחשבים גילוי הרעות, וזה בייארג ועל יעבור. אם אומרים לאיש, או להיכשל באיסור נידה, או להרג, הוא חייב ללכת להריגה ולא להיכשל באיסור נידה. ונידה זה לא רק בימים של המחזור, גם אחרי זה כל זמן שהיא לא עשתה את התהליך של הטהרה שצריך, ובסופו התבילה, אז היא עדיין נידה, אפילו אחרי עשרות שנים שהיא לא ראתה. אז הוא נבהל מאוד, שהוא נכשל כל כך הרבה פעמים, באיסורים של ירג ועל יעבור. מצווה לפרסם את זה, שאיסור נידה זה בירג ועל יעבור. יש הרבה יהודים שבאים יודעים את זה, אז היו מתחילים לשמור את זה. נעזוב לי נדר לעניין שדיברנו. אז הוא כמובן לא הסכים להתמצר, רבי אמנון ממגנצה. והיא כדברם אליו יום, יום, כל יום היו מאמרים לו שוב שוב, ולא שמע להם. ויפציר בו האדמון, מאוד היה לוחץ עליו. והיא כהיון בהחזיקם עליו, היום החפץ אני להיוועץ, ולחשוב על הדבר כמה ימים. הוא כבר לא יכל, כל כך לחצו לאחל, לא הצליח להגיד להם לא, כמו שתמיד אמר להם, תשתקו, לא מוכן על מה לדבר בכלל, אמר להם, תנו לי כמה הם לחשוב. וכדי לדחותם מעליו, אמר, כי לא שבאמת היה לו צד מהעולם להסכים, הוא רצה לריב איתם, אמר, תנו לי כמה הם לחשוב, שיתנו לו שקט כמה ימים. אבל אך יצא יצא מאת פני האדמון, שהוא רק יצא מהבית של האדמון, מהחדר של האדמון, שם הדבר לליבו, על אשר ככה יצא מפיו לשון ספק, שהיה צריך שהוא מצא במחשבה לכפור באלוקים חיים, ומיד נכנס מצער גדול, איך אמרתי לשון כזה, כאילו יש פה על מה לחשוב, אפילו להגיד כזה לשון, זה עבירה חמורה, ויבוא אל ביתו, ולא אבה לאכול ולשתות, ורוב צער, שהוא לא אמר כמו תמיד, בשום אופן, לא מחזקים, הדת שלכם הכל קשקוש, שקר, אז הוא נהיה בכזה צער, לא יכל לאכול ולשתות ברוב צער, ונחלן יהיה חולה, ויבואו כל קרוביו ואוהביו לנחמו, וימאן להתנחם, כי אמר שהוא ירד אבל שאולה, ויבק ויתעצב אל ליבו. כשהגיע סוף הזמן שהם קבעו לו שהימים שהוא רוצה לחשוב, ביותו כואב ודואג, וישלח ההגמון אחריו לקרוא לו, לשמוע מה התשובה שלו, אמר לו כמה ימים לחשוב, אחרי זה ניתן להם תשובה, והוא אומר לא אלך, בכלל לא מוכן ללכת להגמון. ויוסף עוד עצר שלוח שרים רבים ונכבדים האלה, ואין ללכת אליו, לא הסכים לבוא בכלל, אפילו לדבר איתו לא מוכן, אין צד, אין על מה לדבר בכלל. ויאמר האגמון, מהרו את אמנון להביאו הבעל כורחו, וימהרו ויביאו אותו. מה הכוחות תפסו אותו בעיניים, ברגליים, הביא אותו לאגמון. ואני אומר לו, מה זה? האגמון אמר לו, מה זאת אמנון? למה לא באת אליי למועד אשר יעדת לי להיוועץ ולהשיב לי דבר ולעשות את בקשתי? ויען ויאמר אמנון, שהוא עצמו יחרוץ את משפטו. אומר הלשון, אשר דיבר ותחזב לך, הוא אומר, אני שיקרתי אותך שאתה צריך לחשוב, ואני בכלל מה לחשוב, הייתי בטוח 100%, שום אף אין לא עושה שבוע הנצרות, שיגעון גמור כל הנצרות. אז הוא אומר שיחתכו לו את הלשון, כי הוא רצה רב אמנון לעשות קידוש השם, שירדו שמה שהוא אמר שהוא צריך לחשוב זה לא טוב. והיה עיני אגמון ואומר, לא, את הלשון הוא לא יחתוך, הפוך, הלשון לדבריו של אגמון הרשאי בחשבו ויאבד זכרו, אז זה דברה טוב שיש על מה לחשוב, אלא את הרגליים שלא באו למועד, הוא יחתוך, ואת שאר הגוף הוא יעשה איסורים רחמנת סתם. ויצא בצורר, ויקצצו את פרקי אצבעות ידיו ורגליו, היו חותכים לו, חתכו אותה בידיים וברגליים, ועל כל פרק ופרק היו שואלים אותו, אל תחפוץ עוד אמנון להפך לאמונתנו, אחרי, לפני כל חתכה שהיו חותכים, היו אומרים לו, יש לך ברירה להינצל מכל האיסורים, תתנצר, ומתחים לך על הכל. ועל כל, והיו אומר, לא, ויקח על אותם לקצץ את כל החתכות של האצבעות בידיים ברגליים, ציווה הרשע להשכים את רבי אמנון, באיזה משהו כמו מיטה, ובכל החתכות של האצבעות, של הידיים רגליים בצדו, וישלחו לביתו. אחי נקרא שמו רבי אמנון, כי האמין בכך, סבל על אמונתו איסורים קשים מאהבה, רק על הדבר שיצא מפיו. אחר הדברים האלה, קרב מועד והגיע ראש השנה, ביקש רבי אמנון מקרוביו, לשאת אותו לבית הכנסת עם כל פרקי אצבעותיו, המנוחים שמו את זה במלח שזה לא יסריח, ולהשכיבו את זה לשליח ציבור, לשים את המיטה שלו על יד המיטה של החזן, ויעשו כן. בעיקר אשר הגיע שליח ציבור לומר, אנחנו שם בחיות אשר וכו'. יש שם הפיוט של הקליר, משהו חשוב מאוד, כתוב בקדמונים, שכשהוא פיית את הפיוט ההוא, הקליר, אז היה אש נהייתה מסביבו. אמר לו רבי אמנון, אמתן מה... חן לך את הקדושה, כלומר שקידשתי את שמך על מלכותיך וייחודיך. ואחר כך אמרו תנה תוקף קדושת היום, הוא אמר את הפיוט הזה שקראנו קודם, ואמר אמת כי אתה דיין מוכיח כדי להצדיק עליו את הדין, שיעלו לפניו אותם פרקי אדם, וחותם יד כל אדם בו, ותפקוד נפש כל חי שכך נגזר עליו בראש השנה, שגמר כל הסילוק נסתלק ונעלם מן העולם לאין כל, ואיננו כי לקח אותו אלוקים. ועליו נאמר מרב תופרה שצפת על עיריך בקומר, הוא נעלם, נענה כולם עלה לשמיים. אחר הדברים והאמת אשר הוא עלה רבי אמנון, ונתבקש בישיבה של מעלה, אחרי כמה ימים לטהרתו נראה במאות הלילה לרבן הקלונימוס, בן רבן המשולם, בן רבן הקלונימוס, בן רבן המשה, בן רבן הקלונימוס, ובן רבן הקלונימוס ולימד אותו את הפיוט ההוא נתנה תוקף קדושת היום, ויצב עליו לשלוח אותו בכל התפוצות הגולה להיות עד וזיכרון ביעס הגאות. כן, סיפור מבהיל הרעיון, ממש. קודם כל נחזור לעניין שדיברנו. ראש השנה זה יום דין, לא פשוט. יש לנו יום כיפור שזה יום של סליחה ורחמים. אז התורה סדרה את הדברים שאנחנו לומדים את רוב התקיעות מיום הכיפורים, ולא סתם יום הכיפורים. יום הכיפורים של יובל, שזה יש לו עוצמה יותר גדולה. של חמלה וחנינה, או שאנחנו רואים שעבדים יוצאים בו לחירות. ואז על ידי זה זה מביא מבחינת החסדים על הדין של ראש השנה. אז זה השורש של התקיעות בראש השנה, כמו שאמרנו, כתוב ג' פעיל בתורה, את המילה תרועה, בעניין של החודש השביעי, שתיים בראש השנה, אחד ביום הכיפורים של יובד, ולומדים זה מזה, אז צריך ג' תרועות, ולכל תרועה צריך פשוטה לפניה, פשוטה לאחריה, למדו את זה מזה שכתוב, ועברת ותעבירו, לפני ואחרי, המילים שופר תרועה של יום הכיפורים של יובד. עכשיו, אנחנו יודעים שחוץ מהתקיעה תרועה תקיעה, כמה פעמים תוקעים גם תקיעה שברים תקיעה, ותקיעה שברים תרועה תקיעה, מה הפשר הדבר? מבואר במסכת ראש השנה בדף למדגיר מבית במשנה, ובסוגיה שם שאצל התנה של המשנה, באמת היו תוקעים בראש השנה רק סוג תקיעות של תקיעה, תרועה תקיעה, ושוב תקיעה, תרועה תקיעה, וכן הלאה. לא היה שם שברים, לא היה שם שברים תרועה, רק תקיעה, תרועה תקיעה. לפני מוסף היו תוקעים תקיעה, תרועה תקיעה, ושוב תקיעה, תרועה תקיעה, ושוב תקיעה, תרועה תקיעה, וזה יוצאים מדי חובת לדאורייתא. ואחרי זה, במוסף, מוסף של ראש השנה, שונה משאר כל המוספים של ראש חודש, של שבת, ראש חודש, וכל החגים, כל הזמנים האחרים, זה יום הכיפורים, סוכות, שמיני עצרת, פסח, שבועות, בכל המוספים חוץ מראש השנה, יש בתפילת מוסף שבע ברכות, ג' ראשונות כמו כל יום, וג' אחרונות כמו כל יום, ובאמצע הברכה של אותו אחד. אבל, במוסף של ראש השנה יש תשע ברכות, כי באמצע יש בתפילת מלכויות, זיכרונות ושופרות. אז היו תוקעים תרת אחד בסוף מלכויות, תרת אחד בסוף זיכרונות, ותרת אחד בסוף שופרות. אז זה ג' תרתים, ג' פעם תרת לפני מוסף, ועוד במוסף, אחד מלכויות, אחד זיכרונות, אחד שופרות. והיית זה דומה למשנה, שאצלו היו נוהגים אחרת. לא היו תוקעים בכלל תרת, תרת זה ראשי תיבות תקיעה, תרועה, תקיעה, לא. היו תוקעים רק תקיעה, שברים, תקיעה. מה זה שברים? שברים זה תרו, תרו, תרו. למה? מה השורש המחלוקת? בתורה לא כתוב שברים, בתורה כתוב תרועה, אומרת הגמרא. מה הפירוש המילה תרועה שכתוב בתורה? שבתון זיכרון תרועה הקודש, יום תרועה יהיה לכם, תעבירו שופר, ועברת שופר תרועה בחודש השביעי. מה הכוונה של המילה תרועה? לתרגם תרגום אונקלוס. אונקלוס היה בזמן חכמי המשנה, והוא תרגם את התורה לארמית. ומבואה בגמרא שזה כבר היה קדמון, הוא חידש את זה. זה לא היה חדש משלו, הוא קיבל את זה במסורת, והוא כתב את זה. מה שהיה, השתכח בחלק, הוא בירר את זה, אבל זה לא היה דבר קדום לפניו. כך כתוב בגמרא במסכת מגילה, בדף השני. אז אונקלוס מתרגם על יום תרועה יהיה לכם, יום יבבה יהיה לכם. תרועה פירושו יבבה. מה זה יבבה? יבבה זה מלשון בחייה. מה הכוונה בחייה? השקורים בחייה. מי אומר שיבבה זה בחייה? בגלל שיש פסוק בספר שופטים, במלחמה נגד סיסרא, שהיה שר הצבא של יבין, מלך כנען, אז כתוב שמה, מבעד לחלון נשקפה ותיאבב אם סיסרא. היא חיכתה לניצחון הגדול, כי הוא היה ידוע תמיד מנצח מלחמות, אבל במלחמה נגד עם ישראל, השם עשה נס, והוא נוצח במלחמה, והוא נהרג. מי שהרג אותו היה יעל, יצאו למלחמה עם ברק בן אבינועם, בהוראה, בנבואה של דבורה הנביאה, ואז עוד הרבה בעם ישראל הצטרפו למלחמה, כמו שכתוב בספר שופטים, ואז הרגו את סיסרא, על ידי יעל אשת חבר הקיני. אז כשהאימא של סיסרא לראות שבמקום שהוא חוזר כמנצח, שבועי, במקום זה היא רואה שהוא לא חוזר והבינה שהוא נהרג, אז מה היא עשתה? בכתה. אז מזה אנחנו יודעים שבתייבב, זה בחייה. אז מזה אנחנו יודעים שמה שאונקלוס תרגם, יום יבבה יהיה לכון, הכוונה בחייה. נפתח לגבלין אלו בגמרא. אומרת הגמרא במסכת מגילה בדף שני, אמר רב ירמיה, ואיתם הרב חייא בר אבא, תרגום של תורה, אונקלוס הגר, אמרו מפי רבי אליעזר ורבי יהושע, תרגום של נביאים, יונתן בן עוזיאל, אמרו מפי חגי, זכריה ומלאכי. שואלת הגמרא, בתרגום של תורה, אונקלוס הגר אמרו, ואמר רב איקה בר אבין, אמר רב חנן, אמר רב מאי דכתיב בספר נחמיה פרק ח', ויקראו בספר תורת האלוקים, מפורש, בשום שכל ויבינו במקרא, ויקראו בספר תורת האלוקים, זה מקרא, זה החומש עצמו, מפורש זה תרגום, בשום שכל אלו הפסוקים, לחלק כל פסוק, לנגן בסוף פסוק, את הניגון של סוף פסוק, שהיום שמתחיל, זה הפסק בין הרווח, יש משהו שזה מלמד, שזה הפרש בין פסוק לפסוק. והבינו במקרה אלו פסקי טעמים, והמילה אלו המסורת. אז איך אתה אומר שאת התרגום של תורה, תראה, כתב אותו אונקלוס, מפיהם של רב אליעזר ורבי יהושע, שהם היו תלמידים של רבי יוחנן בן זכאי, כמו שכתוב במסכת אבות פרק שני, ורבי יוחנן בן זכאי היה בתקופת החורבן, כמו שבא אמר רבי מסכת, בתחילת בית שני, זה הפרש, בית שני עמד, כתוב בגמרא מסכת יומא דף ט', שבית שני עמד 420 שנה. אז אתה אומר לי שמתחילת מערכת התרגום הזה, אונקלוס, מפיהם של רבי אליעזר ורבי יהושע, שהיה בתקופת חורבן בית שני, ואילו בדרוש של רבי איקה, זה כך אומרים, רבי ירמיה ותאמר רבי חייא בר אבא, ואילו בדרוש של רבי איקה בר אבא, בשם רב חנן בשם רב, נאמר שכבר היה תרגום, בתחילת בית שני. עונה הגמרא, שכחו וחזרו ויסדו. באמת, כבר בתחילת בית שני היה להם את התרגום הזה. אבל שכחו וחזרו ויסדו. למה שהיה בהתחלה. על כל פנים, אז דרך התרגום, אנחנו יודעים שהמילה תרועה פירושה יבבה. ומסבירה הגמרא במסכת ראש השנה, מה המחלוקת בין התנא של המשנה, שאצלו היו תוקעים הכל תקיעה, תרועה, תקיעה, לבין התנא של הברייתא, שאצלו היו תוקעים תרועה, תקיעה, שברים, תקיעה. לפני מוסף, עושים תקיעה, שברים, תקיעה, ועוד פעם תקיעה, שברים, תקיעה, ועוד פעם תקיעה, שברים, תקיעה. אחרי זה במוסף, תקיעה, שברים, תקיעה למלכויות, תקיעה, שברים, תקיעה לזיכרונות, ותקיעה, שברים, תקיעה לשופרות. מסבירה הגמרא. אמר אביי, והוודאי פליגי, נהג בזה ודאי חוקים, דכתיב, יום תרועה יהיה לכם, ומתרגמינן, תרגום אונקלוס, יום יבבה יהיה לכון, וכתיב באימד לסיסרא, בספר שופטים פרק ה, ועד החלון נשקפה, ותייבב אם סיסרא, מר סבר בנוך הגנח, מר סבר ילו לידיל, התנא שלנו, יש שתי סוגי בחייה, יבבה יש שתי סוגים, יש אדם שגונח מרע, שגנוח הגנח, כאדם הגונח מליבו כדרך החולית שמעריכים בגניחותיהם, זה דומה לשמרים, ויש אדם שילול יליל, כאדם הבוכה ומקונן קולות קצרים סמוכים, זה לזה. אז לכן, הטענה של המשנה סובר שמה שכתוב, יום תרועה יהיה לכם, כמה לעשות קולות כמו טו 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 טו, ואילו הטענה של הברייתא סובר, לא. לעשות קולות תרו, תרו, תרו. שאלה כשהתורה אמרה יום תרועה, לאיזה סוג בחייה ויבבה כוונת התורה. ממשיכה הגמרא ואומרת בדף למדל דמוד א', שרבי אבאו בקיסרי התקין כמה תקנות. תקנה אחת, לעשות כמו שני השיטות, גם לתקוע תרת וגם לתקוע תשת. גם תקיעה שברים תקיעה וגם תקיעה תרועה, כי לצאת ידי שתי השיטות ועוד, לחוש לעוד שיטה, שאולי הכוונה של התורה לעשות את שניהם ביחד, שברים תרועה, לעשות תקיעה, שברים תרועה, תקיעה, למה? כי יש באדם שכשהם בוכים, הם מתחילים את הבכייה בקולות ארוכים, ומסיימים את הבכייה בקולות קצרים. אז אולי לסוג כזה של בכייה הכוונה של התורה, אז לכן צריך לעשות גם את זה. את כל סוגי הבחייה אפשריים. או רק קולות קצרים, כמו תרועה, או רק קולות ארוכים, כמו שברים, או שניהם ביחד, שברים, תרועה. אז לכן אנחנו תוקעים לפני המוסף ג' פעמים תקיעה שברים תרועה תקיעה, ג' פעמים תשרת זה נקרא, תקיעה שברים תרועה תקיעה ביחד, זה נקרא תשרת, עושים את זה ג' פעמים, ואחרי זה ג' פעמים תקיעה שברים תקיעה, ואחרי זה ג' פעמים תקיעה תרועה תקיעה. ובזה יוצאים את כל הצדדים של המצווה מדאורייתא. אחרי זה במוסף עושים מלכויות, זיכרונות ושופרות. אז בזה איך לעשות יש כמה מנהגים? המנהג היותר מקובל כמדומני הוא, כתוב במשנה שבה, משנה ברורה שזה המנהג המובחר, כתוב בשם השלה, והוא אומר שבמקום שאין מנהג כך כדאי לעשות כמדומני, הוא אומר, לתקוע במלכויות, תשרת אחד, תשעת אחד, ותרת אחד. דיינו, תקיעה שברים תרועה תקיעה, תקיעה שברים תקיעה, תקיעה תרועה תקיעה. ואחרי זה בזיכרונות, שוב פעם תשרת, תשעת ותרת, ואחרי זה בשופרות, שוב פעם תשרת, תשעת תרת. אחרי זה יש מחלוקת הפוסקים. האם תוקעים במוסף רק בחזרת השעץ, או גם בלחש? בדרך כלל אצל הספרדים והחסידים נוהגים, לתקוע גם בלחש וגם בחזרה. ואילו אצל הליטאים בדרך כלל, רק בחזרה ולא בלחש. את התואציות מביאים במסרת ראש השלב בשם הארוך, שיש עניין לתקוע 100 קולות. מה זה 100 קולות? ג' תשרתים, ג' תשעתים וג' תרעתים, זה למד קולות. אז אם עושים את זה לפני מוסף ובלחש ובחזרה, כבר 90, אז אחרי זה בקדיש, שאחרי התפילה מוסיפים עוד 10 קולות נוספים, תשרת אחד, תשת ותרס יחד 10, ובזה משלים ל-100, ויש נוהגים להוסיף על זה עוד תרועה גדולה, שזה יהפוך להיות 101. אלו שלא נוהגים לתקוע בלחש, אז אחרי מוסף מוסיפים לו 10 קולות אלא 40 קולות. זה מנהג רוב העולם, יש עוד מנהגים אחרים, אבל זה המנהג של רוב העולם. כשלפני התקיעות צריך לכוון, הרי אני בא לקיים, ביום השני לכוון, הרי אני בא לקיים מצווה מדרבנן, של תקיעת שופר, כי ביום השני זה רק דרבנן, אבל אמרנו, עצם החיוב נשמע לחכמים, זה החיוב דאורייתא, או מילות אסור, או מהלכה למשה מסיני. וצריך להקשיב היטב לכל תקיעה, אולי בהזדמנות אחרת לדבר בלי נדר על פרטי הדינים, כמה צריך להיות האורך של כל תקיעה. וכל מיני לעניין המספר, התרועות, יש מחלוקת בשולחן בזמן צדיק, כי בכל תרועה תספיק לעשות ג' קולות, דיינו טו-טו-טו וזהו, או 9 קולות, טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו. אפשר לעשות יותר, אין בעיה לעשות יותר. אז מלא נוהגים לעשות לפחות 9 תרועות, לצאת את השני השיטות. אבל צריך להקפיד שכל הקולות יהיו בנשימה אחת. אם הוא מפסיק באמצע התרועה, אז לא רק שזה לא מצטרף בשתי הנשימות, אלא זה גם פוסל, כי החלק שאחרי הנשימה זה הפסק בין התרועה לבין התקיעה שאחריה. צריך להקפיד לעשות את כל הקולות של התרועה בנשימה אחת. שברים, צריך לעשות ג' שברים. לדעת לשולחן ערוך ורוב הפוסקים, אפשר לעשות גם יותר מג' שברים, רק בנשימה אחת. אבל המשנה ברורה מביא בשם המגן אברהם, שהמנהג לא להוסיף על השברים. היו מקומות שלא נהגו להקפיד על זה, כי ברוב הראשונים כבר שאפשר לכתחילה להוסיף על השברים. אבל בתנאי שהכל יהיה בנשימה אחת. קראתי פעם איזה מקום שבעיר חלב נהגו שלא להקפיד לא להוסיף על השברים. אצל החזון איש, כתוב בספר דינים מנהגים של חזון איש, שלא נהגו להקפיד, היו תוקעים לפעמים יותר מג' שברים. גם אצל הרב מבריסק היה איזו סיבה שהיו תוקעים יותר מג' שברים. אבל צריך להקפיד שהכל יהיה בנשימה אחת. אותם אלו שסוברים שאסור להוסיף על השברים. מה הסיבה שאסור להוסיף? יכול להיות שהסיבה היה שפחדו שלהם זה יהיה בטעות משתי נשימות, כי קשה לעשות הרבה שברים בנשימה אחת. ואם זה בשתי נשימות, זה לא מצטרף. זה מקלקל, זה הפסק בין השברים לבין התקיעות שאחרים. התקיעה, טוב להקפיד שהיא תהיה חלקה, דהיינו לא, נשברת באמצע, כי יש סוברים שהיא נשברת, זה הופך את זה מתקיעה לשבר. יש מקומות שנוהגים בסוף התקיעה, מסיים אותה באיזה עלייה, אז יש לו אומרים שנזהר לא לעשות את זה, כי יש אומרים שמחשיב את זה, הופך את זה מתקיעה לשבר, ויש אומרים חשש אחר שהקול הנוסף הזה, השבירה הזאת, זה קול בפני עצמו, אז הוא יכול, יכול לקלקל לפעמים. יש אומרים שחשוב לדעת בתקיעות, איפה אוחזים? זאת אומרת, אתה שומע עכשיו שברים, לדעת אם זה התשעת, אם זה מתשרת או מתשעת, בתשעת הראשון או בתשעת השני, אתה שומע תרועה, אם זה מתשרת או מתערת. אז כדאי מאוד לשים לב, להחזיק איפה ראש, להסתכל במחזור, או בכל צורה שהיא לדעת איפה בדיוק אוחז התוקע. ואם לא יודעים, אז לכוון, אני מכוון, שלאיפה זה שעומד, שם זה, כי אם מכוונים כוונה, שאני מכוון שאיפה שהוא אוחז, שם אני מתכוון, זה יותר טוב מאשר לכוון בטעות לדבר לא נכון. מי שרוצה לראות יותר באריכות, יסתכל בספר דברי יעקב, למסכת ראש השנה, יש בסוף חוברת של כמאה עמודים, ואת עיני התקיעות באריכות רבה. גם נתפס השנה כמדומני כחוברת בפני עצמה, יש שם באריכות רבה, ברור העניין של התקיעות. שם יעזור שנזכה לקיים קבוצה של התקיעות, בקשות ובהידור, ושנזכה לשנה טובה ובורכת, נזכה לחזור בתשובה שלמה, אומרים בתפילת 18, השיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך, והחזרנו בתשובה שלמה לפניך. לא רק תשובה, תשובה שלמה, שיהיה על הכל, וכל, על כל הדברים, ובעומק הלב, במקום הכי עמוק. איפה אנחנו מוצאים תשובה ממש חזקה בעומק הלב? יש בגמרא מסרת עבודה זרה, דפת זה הנודע, שבגמרא מספרת על רב לזר בן יהודיה, שהיה בשעתו נחשב סמל לאדם שנכשל בהרבה דברים לא טובים. ביום אחד הוא חזר בתשובה, תשובה חזקה מאוד, ואז בכה בכי כזה גדול, עד שיצאה נשמתו מרוב הבכייה. זה תשובה מעומק, עומק הלב. נקרא אולי בלי נדר בגמרא את מה שכתוב על זה. מה במסכת עבודה זרה, דף ז' עמוד א', מי שיש לו תלמוד בבלי, כדאי מאוד לפתוח לראות את זה בפנים, שוב ושוב, זה מרגש מאוד, כי הרבה פעמים כבר... הגמרא, אמרו עליו על רבי אליעזר בן דורדיה, שלא הניח פרוצה אחת בעולם שלא בא עליה, איפה שאת שומעת שיש פרוצה, אני קשה לצאה, הולך נכשל, פעם אחת שמעת שיש אחת כזו בקרחי הים, והייתה נותנת כיס דינרים בשכרה, זה כמות גדולה של כסף. נטל כיס דינרים והלך ועבר עליה שבעה נערות, הלך, אחד גדול. ואז פתאום תפס אותו לרועי תשובה. הלך וישב בין שני ערים וגבעות, אמר ערים וגבעות, בקשו עליי רחמים. אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך לבקש על עצמנו, שנאמר, פסוק בישעיהו פרק י"ד, כי הערים ימושו והגבעות תמותנה. אמר שמיים בארץ בקשו עליי רחמים, אנו עד שאנו מבקשים רחם עליך לבקש על עצמנו, שנאמר, פסוק בישעיהו פרק נ"א, כי שמיים כעשן נמלחו, והארץ כבקן תבלה. אמר חמה ובנה, בקשו עליי רחמים, אמרו לו עד שאנו מבקשים עליך לבקש על עצמנו, שנאמר, גם פסוק בישעיהו, וחפרה הלבנה ובושה החמה, אמר כוכבים ומזלות בקשו עליי רחמים, אמרו לו עד שאנו מבקשים עליך לבקש על עצמם שנאמר, והפסוק בישעיהו, ונמקו כל צבא השמיים, אמר אין הדבר תלוי על אבי, אוי אמר אין הדבר תלוי על אבי, הניח ראשו בן מרכב, וגעה בבחייה עד שיצא נשמתו. איזה בחייה מעומק הלב, מעומק הנשמה. יצא בת קול ואמרה רב אליעזר בן דורדיה מזומן לחיי עולם הבא. מחר רבי ואמר יש קונה עולמו בכמה שנים ויש קונה עולמו בשעה אחת. ואמר רבי לא דיין לבעלי תשובה שמקבלים אותן אלא שקוראים אותן רבי. דיין בת קול ואמרה אליעזר בן דורדיה מזומן לחיי עולם הבא. אלא רבי אליעזר בן דורדיה. באמת זה לא משנה כבוד, קוראים רבי או לא, אבל זה בשמיים קראו לו רבי. אז מסיבה שמיים קראו. יש סיפור, היה צדיק גדול, קראו לו רב נפתלי מרצפרק זצ"ל, היה צדיק לא של יום. פעם באו אליו איזה בית הכנסת לדין תורה, הרבה דין, היו שלים דנים, מה הדין תורה? יש שם רב, יש חלק תומכים בו, יש חלק מתנגדים לו, אז מתווכחים שקוראים לו עלייה לתורה, אם לקרוא לו מורה מורנו, אצל החסידים, לרב גדול קוראים מורה מורנו, יעמוד מורה מורנו, קוראים לו כך לתורה. לרב לא היה אכפת בכלל, אבל החסידים שלו והמתנגדים אליו התווכחו על זה. אז הוא אמר להם בערך כך, אני מוכן לענות לכם בתור יועץ, אבל בתור דין תורה אני לא מוכן לענות לכם שעות עולם, יש לך בית דין, תפסוק. אמר כתוב בשולחן אורחו של משפט סימן ואב על פי המשנה, אין בית דין נזקקים לפחות משווה פרוטה, כל התוארים של העולם הזה לא שווים פרוטה. אבל פה זה תואר מהשמיים, בשמיים קראו לו רבי, אז זאת אומרת שהוא חשוב מאוד. אבל יש פה שאלה מאוד גדולה. אני אגיד לכם, יש ימי השובבים, זה השבועות שקוראים להם בתורה את הפרשיות, שמות והערה בו בשלח יתרו משפטים. אז בהרבה מקומות עושים הרבה חזרה בתשובה בהם, למה? כי כתוב באריזה מספר שער רוח הקודש, שהימים האלו של ימי השובבים הם הכי מסוגלים לחזרה בתשובה על פגם הברית. על כל העבירות הימים הכי מסוגלים בתשובה, זה בחודשי אלול תשרי, שאז משה רבנו עלה בפעם האחרונה של 40 יום ו-40 לילה למרון, מראש חודש אלול עד יום הכיפורים, וסידר סליחה חזקה לעם ישראל, אז זה ימים מסוגלים לתשובה וכפרת עבירות. אבל גם הברית יש סיבה על פיסוד, שהשש שבועות שקוראים בהם בתורה את פרשיות שמות והרע, בעובדת כמו משפטים, הם הכי מסוגלים. אז יש בכל מיני מקומות עושים תפילות, נזדמן לי כמה פעמים להיות, מה אני רואה? איפה זה מקום של יותר צדיקים, שם הבוחים יותר? לכאורה, לא מובן, הפוך. איפה זה המקום, האנשים פחות צדיקים, אז שם צריכים לבכות יותר, כי זה יותר נכשלים. מה התשובה על זה? כמה שאדם יותר צדיק, אז הוא יותר מבין כמה חמור פגם החטא. אבל פה מה אנחנו רואים? אותו אחד שהיה רב לעזר בן דורדיה, שהוא היה הרשע המפוסק ביותר באותו זמן, איך אומרת הגמרא שהוא לא הניח זונה אחת בעולם שלא בא אליה? אוי ואי, איך? שיא הרשע. פעם אחת שמה אחת בקרחי היה מקום רחוק. לקבור לקחת בכסף, לקח כסף, אמר שבע נערות להגיע אליה. אז כשהוא חזר בתשובה, בסדר, חזר בתשובה, זה גם חיבוש עצום שהוא חזר בתשובה. איך אחד כזה מצליח לחזור בתשובה? אבל הגיע לכזו דרגה עצומה של תשובה בעומק הלב, אמר אין הדבר תלוי עליו בעניין ראשו בן מרכב, וגאה בבחיית שיצתה נשמתו. איך עושים כזה דבר? אומרת, במסכת סוכה, דף נ"ב, סוף עמוד א', שהוא סב ואמר לאמורה אביי, כתוב בתוספות במסכת חולין, פרק ראשון, שיש אומרים שכל מקום בדרך כלל שכתוב על סבא בתלמוד בבלי, הכוונה לאליהו הנביא. אמר לו כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. דהיינו אם אדם יש לו נשמה יותר גבוהה, פוטנציאל יותר גבוה להגיע לדרגות עצומות, אז רחמנא ליצלן עלו להיות לו ניסיונות יותר קשים, יצר הרע יותר קשה. למה זה ככה? אז בדרך הפשעת הסביר הרב דסלר, הקדוש ברוך הוא שלח את האדם לעולם הזה, עולם הניסיון, אז צריך להיות רמה שקולה, או רובים או רובים, או טנקים או טנקים, אם אחד יש לו יצר הטוב, עצום כמו נביאים, והיצר הקטן כמו סתם אדם פשוט, אז זה לא ניסיון בכלל, צריך להיות שקול, אבל על פיסוד יש בזה עוד עומק. למה בכלל היצר הרע נלחם באדם? מה המטרה שלו להכשיר? אז יש אנשים שטועים לחשוב, מה זה יצר הנשמה? אז חלק מהנשמה, מה זה מושלם הוא רוצה? זהו, זה הנשמה שלו, נשמה רע. אבל בואר באריזל בספר עץ חיים שער כבר שזה לא כך, בואר באריזל. שהנשמה של כל יהודי ויהודייה ללא יוצא מן הכלל, קדושה מאוד, יש לה רק מטרה אחת, להתקרב להשם בכל הכוח. היצר הרע ואפילו היצר הטוב זה לא הנשמה עצמה, זה רק לבוש רוחני שמלביש את הנשמה. אז אם זה כך, אז למה היצרה מתערב בעניין? מה אתה מתעסק עם הנשמה הקדושה להכשיל אותה? אומר האריזל. לכל יהודי ויהודיה ללא יוצא מהכלל, יש בשמיים שומרים שפע מוכני, שבשפע הזה תלוי ההצלחה שלהם בעולם הזה ובעולם הבא. כוחות הרע רוצים לגנוב מהשפע הזה, איך הם יכולים? לא להקים חברת פריצה, לשבור מנעולים, לא. אלא, אם הם מצליחים חס וחלילה להכשיל את הבן אדם בעבירה או לעצור אותו לעשות מצוות, אז הם לוקחים חלק מהשפע הזה. זה שעצר הזה האויב הכי קשה של הבן אדם, רק הוא מרמה אותו כאילו לטובתו, אבל זה רמאות. כן, אם יש אחד שיש נשמה גבוהה, אז יש לו שפע הרבה יותר גדול, לפעמים פימרות ואפילו יותר מזה לאדם רגיל. אז כוחות הרע רוצים דווקא שם לגנוב יותר, כמו הגנבים הגדולים, איפה הם הולכים, בבנקים או במקולת? בבנקים. שאלת הגנב, תגיד, אתה משוגע? אתה יודע שבבנק יש אמצעי הבטחה הכי גדולים, את המצלמות הכי משוכללות, רוב מי שגונב בבנקים בסוף נתפס, במקולת, לא תמיד יש בכלל מצלמות, אם יש מצלמות, אפשר להסתדר איתם, שמים מסכה, מסתדרים. אז למה הם כותבים בבנקים ולא במקולת? כי במקולת כמה יש בקופה 2,000 שקל, בבנקים יש מיליונים. אותו דבר יצר הרע. כל אדם יש יצר הרע, רחמנא ליצלן, אבל על האנשים היותר גדולים, שם הוא שם יותר כוח. אז אותו רב לזר בן גודיה, באמת היה נשמה גבוהה מאוד. זה שהוא היה כזה רשע גדול קודם, כי היצר רע הלך עליו יותר מעל כולם. מביא לרעיון. יש בשם החזון איש עוד דבר מאוד מעניין. בערך כך אמר החזון איש, אמר את זה על משהו דומה, אני מעביר מזה לזה. אם יש אחד, שלא רק שיש לו נשמה גבוהה, להגיע לדרגות גבוהות, אלא יש לו יכולת השפעה לרבים, אם הוא יגיד להם, רבותיי, אני החלטתי לחזור בתשובה, בואו תחזור גם בתשובה, ישמעו לו, אם הוא יגיד להם, בואו תהיו צדיקים גדולים, ישמעו לו, כל אחד מהסיבות שיש לו השפעה, אם זה כי יש לו כוח הסברה טוב, קריזמה גדולה, או שהוא יש לו מעמד בכיר, הוא עשיר גדול, הוא שחקן גדול, הוא פרופסור גדול, הוא מורה גדול, כל דבר שיוצר השפעה על אדם, עיתונאי גדול, יחצן גדול, כל דבר שקורה משפעה על אדם, אז שם היצר העלול נשים הרבה הרבה יותר חזק. למה? הוא אומר, למה לי לעבוד על 1,000 אנשים? אני יודע שהוא יכול להשפיע על 1,000 לעבוד עליו, וממה אלה 1,000 בתוך היד שלי. מביא לרעיון. עד אחד הדברים מגיעים. יש פסוק, כתוב בו כך. ספר עמוס זה בתנך, בתרי עשר. התנך זה 24 ספרים. חמישה ספרים זה חמישה הראשון וחמישה תורה, בראשית שמות ויקרא במדבר דברים. אחרי זה שמונה ספרי נביאים, יהושע, שופטים, שמואל, מלאכים, ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, בתרי עשר. אמרתי הסדר של ישעיהו, ירמיהו ויחזקאל, לפי סדר הדורות, אבל בסדר של... לפי הגמרא בבבא בתרי עשר ב', מקדימים את... ירמיהו ויחזקאל לפני ישעיהו, מאיזה סיבה שכתובה שם בגמרא. אז כל פעם, שמונה ספרי נביאים זה יהושע, שופטים, שמואל, מלאכים, ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, תרי עשר. אחרי זה ספרי הכתובים. ספרי הכתובים זה החמש מגילות, שהם מגילת רות, שיר השירים, קהלת, איכה ואסתר. חמש מגילות. מה אתם לפי סדר הזמנים? רות, שיר השירים, זה רות, זה הייתה הסבתא של שלמה, סבתא רבא של שלמה המלך, זה קודם, אחרי זה שיר השירים בקהלת, זה שלמה המלך אמר, ואחרי זה איכה, ירמיהו, סמוך לגלות, אחרי זה מגילת אסתר, סמוך לסוף גלות בבל. זה חמש מגילות, ועוד ספרים שהם בכתובים, יש 11 ספרי כתובים, חמש המגילות, ועוד שישה ספרים שהם תהילים, איוב, משלי, דניאל, עזרא ודברי הימים. אז חמש מגילות, מאות שש ספרים, תהילים, איוב, משלי, דניאל, עזרא ודברי הימים. אז יחד זה 11, אז חמש בתורה, שמונה הנביאים ו-11 כתובים, זה יחד 24. יכולים לשאול למה דילגנו נחמיה, יש עזרא ונחמיה. מבואר בגמרא שספר, ספרי עזרא ונחמיה, בספירה של הגמרא נקראים ספר אחד בשם עזרא. על כל פעמים בתרי עשר זה 12 ספרים קטנים, מהווים ספר אחד, זה הושע, יואל, עמוס, עובדיה, חבקוק, צפניה, חגי, זכריה ומלאכי. אני חוזר בלי נדר את הרשימה של 12, הושע, יואל, עמוס, עובדיה, יונה, צפניה, זכריה ומלאכי. אז בספר עמוס, הוא היה תקופת בית, כתוב שם חגי, פרק ח', פסוק י' א', הנה ימים באים, נאום אדוני אלוהים. ראיתי רעב בארץ, לא רעב ללחם, ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דברי אדוני. מנבא עמוס יבואו ימים, שיש צמאון לשמוע את דבר השם. יהיה רעב. אבל לא רעב ללחם וצמא למים, אלא רעב לשמוע את דבר השם. ונעו מים עד ים, ומצפון ועד מזרח, ישוטטו לבקש את דבר אדוני ולא ימצאו. במידה מסוימת רואים את זה היום, יש הרבה שיש... את התורה ומצמאים את התורה. הפסוק. ביום ההוא תתעלפנה הבתולות היפות והבחורים בצבא, הנשבעים באשמת שומרון ואמרו, חי אלוהיך דן וחי דרך ונפלו בלו ידמרות. מה זה ביום ההוא תתעלפנה הבתולות היפות בצבא? אז יש בראשונים שמפרשים שהכוונה זה המשך של הפסוק שאמרנו קודם, שהנה ימים באים שיהיה רעב לשמוע את דבר השם. אז אומר הפסוק, יהיה כזה רעב גדול, עד שיהיה מצב שתתעלפנה הבתולות היפות והבחורים בצמא. ורוב צמא לדבר השם, כי הוא לומד כמו שלמעלה בפסוק י' צמא, כוונה לדבר השם, גם זה. אז על מי זה כתוב? כזה הדרגה של ביקוש לדבר השם, עד להתעלף ברוב זה. זה כתוב ביום, תעלפנה הבתולות, איפה לבחור בצמא, למה דווקא להם כתוב? מסביר הרד"ק, כמדומני, שהכוונה לאותם אלו, שעסוקים הפוך בדברים של כל הדברים של החיצוניות, דווקא עליהם בו הם תעשו את איפה הם ברוך בצמא. למה? מאיפה מתחיל שהם שקועים כל כך ברע, כל כך בפריצות? דווקא השורש בגלל שהיה להם נשמות גבוהות, והיצר הרע לכן נלחם בהם יותר חזק. למה דווקא מן הדברים האלו? אם לפעמים אדם רוצה לחזור בתשובה, אבל אומר, אני יודע איך נפלתי, איזה בורות, כנראה שאני לא באותן נשמות שהתפקיד שלנו לחזור בתשובה. צריך לדעת לא כך. עד הבא, אם הוא נפל יותר עמוק, זה יותר סימן שהיצר הרע שם עליו עבודה מיוחדת. למה? או כי הוא יכול להגיע לדרגות עצומות מאוד, או כי יש לו כוח אחרים רבים. שם היצר הרע עבודה מיוחדת. לכן, עד הבא. לא רק שהוא כן יכול לחזור, אלא הוא יכול לחזור בתשובה יותר מאחרים, כמו שיוסף רבי אלעזר בן דורדיא, שקודם הוא היה במצב שלילי נורא והיום, וכשהוא חזר, הוא הגיע לדרגה הפלאית, עד שבכל הכריזה בשמיים רבי אלעזר בן דורדיא, מזומן לחיי העולם הבא, זה היה כל כך מרגש, עד שרבי חבר המשניות, כל התורה שבעל פה שיום, היא קראה השנה והגמרה, שהגמרה זה פירוש למשנה, גם את זה רבי אלעזר, והבעל דרגות, הגמרא בסימן א', שבשעה שלפני פטירתו הוא זקף את שתי ידיו ואמר, נקרא בלי נדר בתוך הגמרא, מה שכתוב שם. אומרת הגמרא, בשעת פטירתו של רבי, זקף אצבעותיו כלפי מעלה, אמר ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך, שיגעתי בעשר אצבעותיי בתורה, ולא נהניתי אפילו באצבע קטנה, יהי רצון מלפניך, שיהיה שלום במנוחתי. אומרים התוספות, למה הוא אמר לא נהניתי אפילו באצבע קטנה? תאמרי לנו במדרש, עד שאדם יתפלל שיכנס תורה לתוך גופו, יתפלל שלא ייכנסו מעדנים לתוך גופו. מה הייתה עובדה ברבי? ואת אם רבי כן היה חי בתענוגי העולם הזה, שישה סדרי משנה. הגדלות שלו שהוא זכה לכתוב שישה סדרי משנה, ללמד את זה לדורות לכל עם ישראל. היה צריך לזה הרבה הרבה ריחוק מתענוגי העולם הזה. ורבי הזה בחר, כשהוא ראה לאיזה דרגה הגיע רב אלעזר בן דורדיה, עד כדי כך, הגיע רב אלעזר בן דורדיה, בשעה אחת, יש קונה עולמו בשעה אחת, ויש קונה עולמו בכמה שנים. אז אנחנו צריכים מזה ללמוד מוסר השכל, דבר ראשון אדם לעצמו, שהוא רואה שיש לו ניסיונות יותר קשים מאחרים, או חס חלילה אפילו נפל יותר מאחרים, שלא ילמד מזה שהנשמה שלו לא נועדה להתקרב להשם, הפוך, זה מעיד על נשמה שיותר הייתה צריכה להתקרב להשם, הוא עוד יכול לחזור להתקרב להשם. וגם דווקא מינה, גם יש אדם שרואה, יש לו איזה ידיד, שהולך בדרך לא טובה ורוצה להחזיר אותו בתשובה, ופתאום הוא שומע באיזה דברים אותו ידיד נכשל, לא, אין סיכוי לחזור בתשובה, לא. אין מי שאין לו סיכוי לחזור בתשובה, ולפעמים, דווקא מי שנפל יותר עמוק, זה סיבה, הסיבה שהוא נפל יותר עמוק, כי הייתה לו נשמה יותר גבוהה. אחד הסיפורים הכי מזעזעים שיש בתלמוד בבלי וירושלמי, זה על רבי אלישע בן אבויה, שהיה בהתחלה מהתנאים, ואחרי זה התדרדר. סיפורים לא ראים משהו קרה על כשהוא התדרדר. ואומר, על יש בספר, על יש בשבוע והחלמה, הסבא של הרב ישיב. מה גרם לו את זה? כיוון שהייתה לו נשמה כל כך גבוהה, אז היה לו יצר הרע כל כך גדול, שהוא לא יכל להתמודד איתו. הוא היה צריך להתמודד, יאללה, אמרתי, לא יכל, זה לא מדויק, הוא לא הצליח להתמודד, הוא יכל, אבל נכשל. אומר, אם היה לו יצר הרע רק כמו תנאים אחרים, ולא יותר מהם, אז הוא היה מצליח והרמה לדרגה יותר גבוהה משאר התנאים של דורו, עד כדי כך. אז כמה חשוב לא להתייאש משום נשמה, דבר ראשון, לא להתייאש אדם בעצמו, גם לא להתייאש מאחרים. כל אחד נחזור בתשובה בכל כוחו, בכל נפשו, את כל מי שיכול לקרב, לקרב. הזכות לקרב אחרים היא עצומה ונוראה, כל אחד ישתדל בכל יכולתו. שם יעזור נזכה כולנו, כמה שתרד קרב להשם ברך, כמה שתרד חבר לתורה הקדושה, שם יעזור נזכה כולנו, בניית נמדה, שמובן ונועמד, ביד שירצית גדברה ונועמד.